שלום. שמעתם על המושג פודקאסט ממותג או branded podcast באנגלית? אם אתם מחפשים דרך חדשה ומעניינת לשווק את הארגון או את העסק שלכם, שווה להכיר אותו. פודקאסט ממותג הוא פודקאסט של הארגון שעוסק בתכנים שרלוונטיים לארגון וללקוחות שלו. למשל, eBay יצאה לפני כחצי שנה עם פודקאסט בשם Open for Business שעוסק בנושאים שמעניינים בעלי עסקים שמוכרים ב-eBay. הפודקאסט שלה אפשר לאי-ביי ליצור קהילה של מאזינים שהם גם לקוחות, לייצר שיחה סביב הפלטפורמה של אי-ביי ולמשוך אליה אנשים שחושבים להתחיל למכור באי-ביי אבל אולי לא ידעו מאיפה להתחיל. פודקאסט ממותג, אם הוא מופק באיכות גבוהה ומכיל תוכן מרתק, הוא נכס דיגיטלי אדיר לעסק, הרבה יותר מועיל ומשפיע מדף פייסבוק למשל. אנחנו בפודקאסט ישראל חלוצים בתחום הזה. הפקנו כבר כמה וכמה פודקאסטים ממותגים שכאלה בישראל ובארצות הברית, למשל Malicious Life בתחום אבטחת המידע שזוכה לעשרות אלפי האזנות. אתם כבר יודעים שאנחנו יודעים איך להפיק פודקאסטים מעולים עם תוכן מרתק ובתחומים שלא תמיד קלים להפקה, ועכשיו אתם יכולים לרתום את היכולות שלנו עבור הארגון שלכם. אז אם פודקאסט ממותג נשמע לכם כמו רעיון מעניין, צרו עם קשר, run@ranlevi.com או דרך טופס צור קשר באתר ranlevi.com. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 227, משימתה האחרונה של הצוללת שירה, חלק א'. עושים היסטוריה עם רן לוי. בבקרו של אחד מימי ראשון של חודש אוגוסט, מצאתי את עצמי בסטלה מריס בחיפה. הייתה לי פגישה שהקדמתי אליה, אז החלטתי לטייל קצת באזור. סטלה מריס, כוכב הים בלטינית, הוא אחד האזורים היפים בחיפה, הוא שוכן בקצה הכרמל, ממש היכן שההר נושק לים, והנוף שנשקף מגובה של 300 מטרים אל המפרץ, הוא מרהיב. אם לא ראיתם שקיעה מסטלה מריס, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים. הטיול הרגלי שלי הוביל אותי אל הכנסייה בסטלה מריס, מבנה גדול ומרשים השייך למנזר הנוצרי הקרמליטי. ביקרתי בכנסייה הזו בעבר, אבל הפעם קידם את פניי מחזה שלא יצא לי לראות עד כה. טקס מיסה של יום ראשון שהתקיים באולם הכנסייה. עמדתי קרוב לדלת הכניסה, סופג את האווירה המיוחדת של הטקס, ונהנה מחוויה חדשה במקום שבו ביקרתי כבר כמה וכמה פעמים. כפי שתשמעו מיד, הרעיון של חוויה חדשה במקום מוכר תלווה אותנו לכל אורך הפרק. לאחר המיסה צעדתי אל בית קפה בקרבת מקום, שם פגשתי את המרואיין שלי, הארכיאולוג התת-ימי, הדוקטור אהוד גלילי. לא נשארנו בבית הקפה. נכנסנו למכוניתו של אהוד, נסענו רק כמה מאות מטרים, ועצרנו בתצפית קטנה בכביש המוביל אל סטלה מריס. לאחר כמה עשרות מטרים של הליכה, עצר אותי אהוד והצביע על כמה עצים לצד הדרך.
אנחנו נמצאים פה באמצע העלייה מחיפה, מהעיר, לסטלה מריס, ואנחנו רואים שבצידי הדרך, כשחצבו את הכביש, יש מצוק שנוצר, ועל המצוק אנחנו רואים קבלים.
לקח לי כמה שניות, אבל בסוף הבחנתי על מה הוא מצביע. שני כבלי מתכת, עובי כל אחד מהם כעובייה של עצם הזרוע, פחות או יותר, השתלשלו מהצוק שמעלינו ונחתכו בפתאומיות.
קבלים האלה מצופים בפלדה, והם למעשה הקבלים של התקשורת בין סוללות התותחים שהיו כאן על רכס ההר, לבין עמדות התצפית נגד סוללות שהיו כאן במדרון ועוד מעט נראה אותן.
נסעתי בכביש שלצידו אנחנו עומדים אלפי פעמים, רצתי בעלייה הזו מאות פעמים. למעשה מהמקום שבו אנחנו עומדים אני יכול לראות את הדירה שגרתי בה במשך כמה שנים טובות. ובכל זאת, זו הפעם הראשונה ששמעתי על עמדות תצפית חבויות במדרון התלול שמתחת לסטלה מריס.
זה מה שמראה לנו שההיסטוריה נמצאת למעשה בכל מקום, אבל לא תמיד רואים אותה. צריך פשוט קצת סקרנות ולנסות לפקוח את העיניים ולהבין. זה נמצא פה, כמו שאמרת, במשך עשרות שנים, מקום המדינה, חצבו פה כבישים, עוברות פה אלפי מכוניות ביום, ואף אחד לא יודע שזה חלק מההיסטוריה של ארץ ישראל, התקופה של המנדט הבריטי, חלק ממערכת ההגנה הבריטית על מפרץ חיפה ועל נמל חיפה שהיה יעד אסטרטגי. עכשיו בואו נראה שאנחנו נזהר פה.
חזרנו למדרכה וטיפסנו עוד כמה עשרות מטרים בעלייה. לבסוף הגענו אל עץ אקליפטוס, שהוא, כך מסתבר, הנונצדיק היחיד למיקום עמדת התצפית. לאורך המדרון ישנה גדר שנועדה למנוע מהולכי רגל להידרדר לתהום.
טוב, צריכים לעבור לצד שני.
יאללה.
ואם אתם שואלים אותי, בצדק.
עכשיו אתה צריך איכשהו,
אנחנו יורדים מכאן כאילו?
יורדים על המדרון ישר למעלה בדרך.
זה מאתגר.
אחרי 10 דקות של ירידה, או נכון יותר לומר נפילה מבוקרת במדרון התלול, התגלה לפנינו לפתע מבנה בטון שחציו בולט מתוך ההר וחציו קבור בתוכו, כמו בונקר. על חזית המבנה עוד אפשר לראות שאריות דהויות של צבעי הסוואה ירוקים. אהוד לקח אותי לסיור קצר בפנים. חדר התצפית עם חרך ברזל שנסגר בעת ההפצצה, חדר אלקטרוניקה ובו חור בקיר היכן שכבל התקשורת החתוך שראינו התחבר למכשירים השונים, וחדר פנימי בעל קירות מפויחים שבו עמד גנרטור. על הקירות עדיין אפשר היה למצוא סימוני שוויזות שחרטו חיילים בריטים במשמרת לפני כמעט 80 שנה. אחרי הסיור התיישבנו במסדרון שמוביל לחדר הגנרטור.
שמי אהוד גלילי, אני עוסק מזה 50 שנה בארכיאולוגיה הימית. תחילה בשנות ה-60 עסקתי בזה כחובב במסגרת האגודה למחקר תת ימי בישראל, מאוחר יותר במסגרת אוניברסיטת חיפה, וכמובן לימודי תואר ראשון, שני, דוקטורט, ו... בשנים האחרונות עבדתי כארכיאולוג ימי ברשות העתיקות, וכיום אני באוניברסיטת חיפה, מלמד ומנחה דוקטורנטים בנושא.
המסע שהוביל את אהוד לשבת ולשוחח עימי בתוך הבונקר הבריטי הלא ידוע הזה, החל לפני למעלה מ-50 שנה, בסדרה של שתי תגליות אקראיות, שבתחילה נדמה היה כאילו אין ביניהן שום קשר.
אחרי הצבא, כמו כל ה... חבר'ה הצעירים של שנות ה-50 וה-60, לא נסענו לטיול גדול בחול. אז אחרי הצבא עסקתי בדייג תת ימי איזו תקופה, הייתה לי ספינה, והיינו צוללים, אני ועוד שני חברים שהיו איתי בצבא, ועוסקים בדייג תת ימי, ואת הדגים מוכרים לתנובה או למסעדות. במסגרת הצלילות שלנו נתקלנו בכבלים על קרקעית הים, וכבלים ישנים שלא היו בשימוש, והיינו בטוחים שאלה כבלים של טלפון מתקופת המנדט הבריטי. ותקופה מסוימת אפילו התפרנסנו מהכבלים האלה, היינו מוציאים אותם, מתיחים את האופרת, הכבל היה מצופה באופרת, ומוכרים את האופרת. מאוחר יותר בנינו ספינה, בנינו יחטה, היינו צריכים איזה 3 טון אופרת בשביל הקיל, והאופרת הזאת באה מהכבלים האלה. והייתה כמות גדולה מאוד של כבלים על קרקעית הים, ואנחנו לתומנו היינו בטוחים שאנחנו מוציאים כבל טלפון בריטי.
התגלית השנייה הייתה לא פחות מפתיעה, אבל הרבה יותר מסוכנת. את הצוללת האיטלקית התבועה שירה אני מכיר עוד מתקופת שירותי בחיל הים, אבל בעיקר כסימון על המפה הימית. ידעתי שהיא טבעה במפרץ חיפה במלחמת העולם השנייה, אבל לא יותר מזה.
ا
לצוללת האיטלקית הגעתי בלי שום קשר, מקומה היה פחות או יותר ידוע, אמנם למתי מעט בחיל הים ובצוללים הוותיקים, ויום אחד בשנות ה-80, 81 או 2 עשינו שם צלילת דייג, אני ועוד כמה חברים, והכרנו את הצוללת כמה שנים קודם, פשוט שימש לנו כאתר דייג. היא שוכנת, נמצאת בעומק של כ-30 מטר במפרץ חיפה, במרחק כ-10 קילומטר מהחוף. ותוך כדי דייג ראיתי איזה פתח, אחד הפתחים שהיה ככה פתוח במקצת, הצצתי פנימה, הירתי עם הפנס, ומאוד משך אותי להיכנס פנימה. הכניסה פנימה הייתה מאוד מסוכנת, בגלל שהחלל היה מאוד צר, חשוך ומלא גרוטאות, ועם המיכל אי אפשר היה להיכנס. סימנתי לשותף שלי שאני מתכוון להיכנס, הורדתי את המיכל צלילה, החזקתי אותו ביד, עם הווסת כמובן בפה, השחלתי את המיכל לתוך החלל, וירדתי אחריו. כשנכנסתי פנימה, התחלתי להעיר ולנוע, ראיתי שכל חלל הצוללת על קרקעית שלה מלא בעצמות. עצמות של בני אדם, של צוות הצוללת, וכל מיני חלקי ציוד, אם זה סנפירים, מערכות מילות. צילמתי כמה שיכולתי, הייתה לי אז מצלמה, המצלמות התת-ימיות הראשונות, זה היה קליפסו, אחר כך שינו את זה לניקונוס, וכשרציתי לחזור, פתאום ראיתי שכל חלל הצוללת מלא ברחף, במין כזה
אבק,
אבק צף, מרחף בתוך המים, ולא רואים כלום. כלומר, אני רואה קדימה, אבל כשאני מסתובב אחורה ורוצה לחזור, קשה מאוד לראות, אולי 10 סנטימטר, ומהר מאוד איבדתי את ההתמצאות, לא ידעתי איפה אני, ולא מצאתי את הפתח. עכשיו, למזלי, תכננו שהחבר יישאר ליד הפתח עם מיכל צלילה רזרבי, עם בסט רזרבי, למקרה שיגמר לי האוויר. התחלתי להסתובב ולחפש ולגשש בידיים כסומה באפלה, ולאט לאט התחלתי להרגיש שהמיכל לא עומד להיגמר, עד שכבר ממש היה קשה לנשום, זה הנשימות האחרונות. ואז פתאום גיליתי איזשהו ברז גדול, מגוף, שזכרתי שכשנכנסתי ראיתי אותו, אז המים עוד היו צלולים, וזה היה בירקתי הצוללת, במקום של הפתח הטורפדו האחורי. ואז הבנתי שלמעשה עברתי את הפתח, ואני נמצא הרבה יותר צפונה, ליד הפתח של הטורפדו האחורי, ופחות או יותר ידעתי איפה אני נמצא. התקדמתי דרומה כמה מטרים והגעתי לפתח, תפסתי את הווסת שהחבר שלי אדם השאיר, וישר תפסתי אותו, הכנסתי אותו לפה, ונרגעתי, הנשימות שלי חזרו לקצב הרגיל, ויצאנו. פעמים הבאות שנכנסתי, כבר הייתי מודע לזה, וידעתי איך להתנהג שם בתוך החלל הזה. את התמונות, האמת היא שהיינו מאוד מזועזעים ממה שראינו שם. ראינו ממש גוף של צוללת, וכל הקרקעית מלאה בשלדים, לא ממש שלדים, אבל גולגלות.
אף אחד לא ידע שיש שם כאילו שרידי אדם בצוללת?
תיאורטית ידעו, כי בצוללת הזאת היה צוות של 50 איש, בערך 40 אנשי צוות, ועוד 10 אנשי קומנדו מיוחדים של השייטת העשירית. וזה מופיע בספרים ובתעודות, אבל הם פשוט הוכרזו כנעדרים.
מה פשר הכבלים המסתוריים שגילה דוקטור גלילי? מי היא אותה צוללת איטלקית שמצאה את סופה בקרקעית מפרץ חיפה? ומי הם אנשי הצוות ואנשי הקומנדו שהיו על סיפונה? כדי לענות על שאלה זו, עלינו לחזור אל ראשית המאה ה-20 ואל פיתוח טכנולוגי חשוב שכמעט ונקבר תחת הררי הבירוקרטיה הממשלתית הבריטית. אלכסנדר מיטשל היה פרופסור בריטי למתמטיקה ולפיזיקה. ב-1915 שב מיטשל לאנגליה לאחר שהות של 24 שנים בהודו. הימים היו ימי מלחמת העולם הראשונה, והבריטים החלו להבין את כובד האיום של הצוללות הגרמניות, ה-U-Boats. מיטשל גויס למאמץ המלחמתי בניסיון למצוא דרך לאתר צוללות גרמניות המתקרבות לנמלי בריטניה. מיטשל הפיזיקאי הכיר תופעה שחשף מייקל פארדיי, מדען בריטי אחר, כמעט 100 שנים קודם לכן ומכונה על שמו, חוק פארדיי. חשמל ומגנטיות נחשבו באופן מסורתי לשתי תופעות שונות שאין ביניהן קשר, אבל בימיו של פארדיי, תחילת המאה ה-19, כבר ידעו המדענים שאם מעבירים זרם חשמלי דרך חוט מוליך, נוצר סביבו שדה מגנטי. פארדיי גילה שגם התופעה ההפוכה נכונה. כשיצר שדה מגנטי משתנה בקרבת חוט מתכת, או במילים אחרות, השרה שדה מגנטי כזה על החוט, זרם חשמלי הופיע בתוך החוט. פארדיי לא ידע להסביר מדוע שדה מגנטי משתנה מצליח לייצר חשמל, וגם לא היו לו את הכלים המתמטיים כדי לתאר את התופעה הזו באופן פורמלי כסט של משוואות, אבל התגלית הניסויית הזו הובילה להמצאת הגנרטור ליצור חשמל, שבתורו השיק את העידן המודרני שבו אנחנו חיים על שלל המכשירים החשמליים שמקיפים אותנו. אלכסנדר מיטשל התכוון לנצל את תגליתו של פארדיי בדרך שונה לגמרי. הצוללות הגרמניות היו עשויות בעיקר מברזל. לכל אטום בברזל יש מטבעו שדה מגנטי זעיר, ולשדה הזה יש כיוון. דמיינו חץ קטן שבוקע מתוך כל אטום. בדרך כלל, האטומים שיוצרים גוש ברזל נמצאים ברבוביה. חץ של אטום אחד פונה למעלה, זה שלידו פונה למטה, השלישי פונה הצידה, וכן הלאה. אי הסדר הזה מביא לכך שלגוש הברזל כולו לא יהיה שדה מגנטי כלל. מדוע? דמינו לעצמכם את חברי הכנסת שלנו מהקואליציה והאופוזיציה, כאשר כל אחד מהם מנסה להעביר חוק. אחד מציע להעביר תקציב לטובת הנכים, השני רוצה חוק אחר שיעביר את אותו התקציב דווקא לפריפריה. השלישי רוצה להגדיל את התקציב לתחבורה הציבורית, והרביעי דווקא רוצה לשפר את התשתית של הכבישים. כולם רוצים לשפר את המצב. טוב, לא הבטחתי שזאת תהיה אנלוגיה מציאותית. אבל בכל אופן, בערבוביה הזו שנוצרת, החוקים השונים מבטלים זה את זה, ובסופו של דבר, שום דבר לא משתנה. באותו האופן, גם השדות המגנטיים הזעירים בברזל מבטלים זה את זה, והתוצאה הסופית היא שכאשר מביטים על הברזל מבחוץ, זה כאילו שאין לו שדה מגנטי כלל. אבל בתהליך ייצור צוללת, פיסת הברזל שלנו סופגת מעלומות וחבטות רציניות. הפועלים דופקים על הברזל עם פטישים, ומכונות כבדות מכות עליו כדי לשטח אותו ליריות ישרות. כל מעלומה שכזו מזעזעת את האטומים, ולרגע אחד קטן הם חופשים לזוז ולהסתובב כאוות נפשם. ברגע הזה לוחד את האטומים השדה המגנטי של כדור הארץ ומושך אותם באותו אופן שהוא מושך מחט של מצפן, ואז הוא מיישר אותם כגוף אחד לאותו הכיוון. באנלוגיה של הכנסת זה כאילו שאירוע חמור כלשהו במדינה, אסון על פסי הרכבת או הפגנה גדולה בפריפריה, משכנעת את חברי הכנסת להתיישר ולהצביע כאיש אחד על חוק מסוים. עכשיו, כשכל השדות המגנטיים הזעירים מצביעים בדיוק לאותו הכיוון, הם מתווספים זה לזה במקום לבטל אחד את השני. במילים אחרות, המעלומות והחבטות שסופג הברזל בזמן ייצור הצוללות גורמות לו להתמגנט. ולא רק בתהליך ייצור צוללות, כל אונייה זוכה במרכאות בשדה מגנטי שכזה בזמן ייצורה. כדי לגלות את השדה המגנטי הזה, הניח אלכסנדר מיטשל על קרקעית נמל באנגליה, לולה עגולה וארוכה של כבל מוליך, חיבר את קצות הכבל למכשיר למדידת מתח והמתין. כשנכנסה לנמל אונייה, היא חלפה מעל הלולה, השרתה אליו את השדה המגנטי שלה, וכפי שחוזה חוק פארדיי, השדה המגנטי של האונייה המפליגה השרה בכבל זרם חשמלי שגרם למכשיר המדידה לקפוץ ולרקוד. הניסוי של מיטשל, אם כן, היה הצלחה גדולה. הוא הצליח לגלות גוף מתכתי שחלף מעל לולת המתכת שלו. אבל ההצלחה הייתה, כך להתברר, אפילו גדולה מדי. לולת המתכת הייתה כל כך רגישה, שגם אוניות שחלפו במרחק גדול ממנה, ולא רק כאלה שעברו ממש מעליה, גרמו למחט לזוז. מיטשל פתר את הבעיה בכך שהניח על הקרקעית לולה נוספת ליד הלולה הראשונה, וחיבר גם אותה למכשיר המדידה, אבל בקוטביות הפוכה. כשעברה אונייה רחוקה יחסית, השדה המגנטי שלה השפיע על שתי הלולאות פחות או יותר באותו האופן, כי הן קרובות זו לזו, והזרמים שנוצרו בלולה אחת ביטלו את הזרמים שנוצרו בשנייה, כמו שתי קבוצות יריבות במשיכת חבל. התוצאה, המחט במכשיר המדידה לא זז. אבל כשעברה אונייה במרחק קצר מהלולאות, והשדה המגנטי שלה השפיע על לולה אחת קצת יותר מאשר האחרת, הזרם שהופיע בלולה הקרובה לאונייה היה חזק יותר מהזרם בלולה הרחוקה, והמחט זזה. כך הצליח מיטשל לגלות בוודאות וביעילות כל אונייה שחלפה בפתח הנמל, ולא הייתה כל סיבה להניח שאותה השיטה לא תעבוד גם במקרה של צוללת שחולפת מעל לולאות המתכת. מיטשל כתב דוח מפורט על הניסוי שערך והגיש אותו לוועדה מיוחדת שבחנה פתרונות אפשריים לבעיית איום הצוללות הגרמניות. הוועדה, שקיבלה מאות הצעות שונות ומשונות, העבירה את הדוח של מיטשל לעיונו של מדען אחר לבדיקה, שעשה עבודה טובה ויסודית. הוא חישב את עוצמת השדה המגנטי שצפוי מצוללת גרמנית, חישב את הרגישות הצפויה של מכשיר הגילוי של מיטשל, ובדק מה יקרה אם צוללת גרמנית תעבור במרחק של 100 מטרים מעל הלולה. התוצאה הייתה גרועה מאוד. הזרם החשמלי שיושרה בלולה במקרה כזה יהיה כל כך חלש עד שלא יהיה אפשר למדוד אותו בטכנולוגיה הקיימת. המדען הבוחן המליץ לדחות את הצעתו של מיטשל כלא מעשית, וזו אכן נדחתה על ידי הוועדה. אבל הבוחן, שכנראה לא היה איש ים בעברו, טעה. הנחת היסוד שלו לפי הצוללת תחלוף 100 מטרים מעל הלולה הייתה שגויה לחלוטין. עומק הים בפתחי נמלים נע בדרך כלל בטווח שבין מטרים עד עשרות מטרים בודדים בלבד, וצוללת שחולפת מעל לולה שמונחת בעומק כזה, תשרה זרם חשמל הרבה יותר חזק, כזה שאפשר למדוד אותו בקלות. הצעתו של אלכסנדר מיטשל הייתה עשויה להיעלם לנצח במחשכי הבירוקרטיה הממשלתית, אלמלא נחלץ לעזרתו מדען בעל שיעור קומה עולמי, ויליאם ברג. ברג זוכה פרס נובל לפיזיקה ב-1915, היה אחד המדענים הבולטים של בריטניה באותה התקופה, והתגורר תקופה ארוכה באוסטרליה. בדומה למיטשל, גם הוא שב לאיים הבריטים עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה כדי לסייע למאמץ המלחמתי, וב-1917 נתקל באקראי בהצעתו של מיטשל. ברג לא היה חזק במיוחד בנושא חשמל ומגנטיות. את רוב מה שהוא ידע בתחום הזה הוא למד בכוחות עצמו לאורך השנים. אבל אביה של אשתו של ברג היה המפקח על קווי הטלגרף בדרום אוסטרליה, ודרכו צבר ברג לא מעט ידע והבנה לגבי השפעת שדות מגנטיים, ברקים והפרעות אחרות על כבלי מתכת תת ימיים ארוכים. ברג הבין בחושיו המחודדים שיש משהו ברעיון של אלכסנדר מיטשל. הוא שכנע חוקר אחר לשוב ולבחון את ההצעה המקורית, ורק אז זיהו חברי הוועדה את הפשטות הגאונית התמונה בה. בתוך שנה אחת בלבד פותחה מערכת מבצעית לגילוי צוללות, המבוססת על הרעיון של מיטשל, וב-1918, ממש שבועיים לפני סיום המלחמה, השיגה את ההצלחה הראשונה והאחרונה במלחמה. צוללת גרמנית שהתקרבה לנמל סקאפה פלו שבצפון סקוטלנד נתגלתה על ידי המערכת וטובעה בהצלחה. את נמל חיפה הקימו הבריטים. סקרי תכנון ראשוניים שנעשו עוד בשלהי המאה ה-19 זיהו את הפוטנציאל שתמון בחיפה כעיר נמל, בעיקר בזכות ההגנה הטבעית שמספק המפרץ שבו יושבת העיר. ההגנה הטבעית הזו הביאה את הבריטים להעדיף את חיפה על פני נמל יפו המבוסס יותר. לחיפה היה יתרון נוסף בכך שהייתה קרובה לדמשק ולבגדד, עובדה ששיחקה לטובת הבריטים של הצ'ו עיניים אל בעירות הנפט של הסער הפורה. בניית הנמל המודרני החלה ב-1927 ונסתיימה שש שנים מאוחר יותר ב-1933.
נמל חיפה מלכתחילה נבנה כבסיס לוגיסטי עיקרי של הבריטים במזרח הים התיכון. בגלל הקרבה שלו למקורות הנפט בעיראק, את קו צינור הנפט שהגיע מהמזרח לחיפה, הרפיינרים, בתי הזיקוק. לכן היה חשוב להקים פה גם נמל של מים עמוקים, ולכן הנמל הזה גם נבנה בשנות ה-30. מסביב לנמל הזה צמחה תעשייה שלמה. כל הסיפור של הנפט, כל הסיפור
כל
של...
כל בתי הזיקוק שאנחנו רואים פה, והמחליות,
בתי הזיקוק.
חיים, זה הכל מהתקופה הזו של הבריטים.
נכון, המחליות, תעשיות... כל התעשייה באזור התעשייה במפרץ, הקריות, הפלדה, המחצבות באתלית, הבונקרים שבאתלית, כל האזור הזה למעשה רכש פעילות צבאית בריטית. אם אתה מסתובב במפרץ עד היום, אתה רואה את המאשנות שהבריטים התקינו שם, כדי בזמן מלחמה לחסות את כל המפרץ באשן, כדי שהמטוסים לא יפגיזו. והאיטלקים גם יפגיזו כאן.
הפציצו עם מטוסים.
עם מטוסים, הם חשבו שהם מפציצים בסיסים לוגיסטיים, למעשה הם הפציצו אזרחים, והיו הרבה הרוגים.
בכל מקרה... אז מה בעצם את המערך ההגנה נגד צוללות באופן כללי בנפרץ?
בעיקרון, היו כמה, היה חיל תותחנים, היו סוללות של תותחים כבדים על רכס סטלה מאריס, היו סוללות של תותחים קלים על שובר הגלים, שעד היום המבנים שלהם עוד נשמרו, על שובר הגלים של נמל חיפה ובבת גלים. הייתה סוללה נוספת בחוות המחלים, הם קוראים לזה, טנק פארם, זה חוות המחלים בקריות, והיו מטוסים, היה מערך שלם של מטוסים ימיים, נדמה לי ולרוס, שם מטוס, זה מטוס שיכול לנחות בים, שהיו לו גם מקאמים שיכולים לגלות, לאתר צוללות, והיו פה ספינות, שהיו למעשה ספינות דייג, שהבריטים הסבו אותם לציידות צוללות.
בתקופה שבין מלחמות העולם המשיכו הבריטים לפתח מערכת גילוי צוללות, לשכלל אותה ולהתקין אותה בנמלים בעלי חשיבות אסטרטגית גדולה, כגון נמלים בדרום מזרח אסיה ונמל אלכסנדריה שבמצרים. גם בחיפה התקינו הבריטים את המערכת שלהם, כולל בונקרים ומבני תצפית שהיו חלק ממנה.
המערכת בנויה מסדרה של לולאות, קוראים לזה אינדיקטור לופס, קבל בצורת לולאה, שמחובר לאיזשהו מקור מתח ולשעון, וכשעובר גוף מתחתי מעל הקבל הוא עושה השראה, ואז הזרם משתנה. ורואים את זה בשעון, מערכת נורא פשוטה, זה הדבר הכי בסיסי שיש. כפי שאמרתי, טכנולוגיה מאוד ישנה, אבל זה עובד. עכשיו, אתה לוקח קבל כזה, לולאה כזאת, באורך שלי זה 2 קילומטר, כן? מחבר אותה לעמדת תצפית בחוף, עמדה שנמצאת במקום גבוה על החוף.
למעשה עמדה שבתוכה אנחנו יושבים עכשיו.
עמדה שאנחנו יושבים עכשיו. יש פאנל עם מכשירים, מין וולטמטר כזה גדול, מחובר לקבל, יושב התצפיתן, יש בצוות שלם שמתחלפים 24 שעות, מסתכל עם משקפת, ואם פתאום רואים שיש אות מהמערכת, כנראה גם הייתה אזעקה, הלולאות האלה, היו כמה הלולאות, כל אחת הייתה מחוברת לעמדת תצפית אחרת, והם סגרו את כל נפרץ חיפה, מצפון לאקו, בוסטן הגליל נהריה, ועד טירת הכרמל למעשה. זה היה מערכת שלמה. ובהתאם לזה העמדות. עכשיו, ברגע שיש אזעקה או יש איזה אות, רואים, אם רואים אונייה, אז אומרים, זה האונייה הפעילה את המערכת. אבל אם רואים שיש אות ואין אונייה, סימן שיש צוללת.
אבל היסטוריונים כדוקטור גלילי יודעים שלמרות מיקומו המוצלח, נמל חיפה היה קטן וחדש יחסית, ולא הייתה לו בעיני הבריטים את אותה חשיבות אסטרטגית שהייתה לנמלים גדולים ומבוססים כנמל אלכסנדריה למשל. זו הסיבה שבמשך כל השנים שחלפו מאז מלחמת העולם השנייה, איש לא חשד בעובדה שמערכת גילוי צוללות שכזו הותקנה גם כאן, אצלנו.
הם חילקו את הנמלים בים התיכון לשלוש רמות של קטגוריות של דחיפות מבחינת התקנת מערכות כבלים. המערכות כבלים האלה כבר היו תחילת השימוש שהיה במלחמת העולם הראשונה. העיקרון של השראה מגנטית וקבלים חשמליים כבר היה ידוע, אבל לא היה בשימוש נפוץ. הבריטים הכינו מערכות כאלה, ונמל חיפה היה בסדר עדיפות שלישי. אנחנו ידענו בדיעבד, שהיו מערכות שיועדו לנמל חיפה והן היו מוכסנות במחסנים במלטה למקרה של מלחמה או של משהו דחוף, אז היו מתקינים אותם. אנחנו לא ידענו שהתקינו אותם, אף אחד לא ידע שיש את המערכות האלה עד שלא מצאנו את הקבלים האלה שחשבנו שהם קבלי טלפון, וביום אחד ברגע של סקרנות פירקנו את הקבל וראינו שיש שם שלט שכתוב עליו סימנס לונדון 1940. פנינו למומחה לכבלים תת-ימיים, שנמצא באוסטרליה, שלא הכרתי אותו דרך האינטרנט, והוא סיפר לנו שזה למעשה מה שיש לנו ביד, זה השריד האחרון של מערכות הגנה תת-ימיות נגד צוללות. היו כאלה בכל מיני מקומות, באנגליה, בעוד מקומות, אבל לא שרדו, אפילו בסרילנקה, אבל לא שרדו, לא נשארו. בגלל שהאוניות הוציאו אותם והשתמשו בהם כגרוטאות, פה אצלנו נשארו מערכות שלמות כאלה.
אם נמל חיפה לא היה נמל חשוב כל כך, ובמקור יועד להיות בעדיפות שלישית בלבד להתקנת מערכת סודית, מדוע בסופו של דבר הותקנה מערכת גילוי בחיפה? זה הזמן להכיר את השירה ואת לוחמי הקומנדו התת ימי של השייטת העשירית.
הבריטים היה להם צי מאוד גדול, וגם לאיטלקים היה צי מאוד גדול. העניין הוא שהגרמנים כנראה לא סמכו מספיק על האיטלקים, ולא אפשרו להם להביא לידי ביטוי את היכולות של הצי שלהם. וגם האיטלקים לא כל כך רצו לסכן את אוניות המלחמה שלהם, שיגנו נדמה לי טרנטו בדרום איטליה, בנמל. ולמעשה היחידה החוד החנית של הצי האיטלקי שהשפיע הכי הרבה בלוחמה הימית בים התיכון, הייתה השייטת העשירית. זו הייתה שייטת של מתנדבים, לוחמים, הם היו רובם בני אצולה, אנשים על רמה, אנשים אינטליגנטים, שעברו הכשרה בחבלה ימית. עכשיו, השייטת העשירית הזאת עשתה צרות צרורות לבריטים במלחמת העולם השנייה. היא הטביעה אוניות בגיברלטר, היא הטביעה אוניות במלטה, והרבה מאוד ספינות סוחר וגם ספינות מלחמה ניזוקו או נפגעו כתוצאה מפעילות קומנדו של השייטת העשירית.
זאת אומרת, פעילות הקומנדו הזו הייתה חלק מהחשיבה האסטרטגית של האיטלקים.
כן, חלק האסטרטגית. הם הבינו שבתחום הזה הם יכולים לתרום הכי הרבה. היה להם גם חיל אוויר, היה להם גם חיל ים גדול, אבל הם הבינו שבתחום הזה הם יכולים לתרום הכי הרבה, והגרמנים גם בתחום הזה אמרו להם, קחו, תעשו מה שאתם רוצים, כנראה שזה היה המצב.
אם כן, האסטרטגיה הברורה של האיטלקים במלחמת העולם השנייה הייתה להימנע מקרבות ימיים חזיתיים מול הצי הבריטי בים הפתוח, ובמקום זאת לשלוח כוחות קומנדו חשאיים, אנשי השייטת העשירית, על שמו של הליגיון העשירי והמובחר של יוליוס קיסר, כדי לפגוע בספינות האויב בעודן בנמל. מי שהובילו את לוחמי הקומנדו באישון לילה אל פתחי נמלי האויב היו הצוללות האיטלקיות.
שידחו להם שייטת של צוללות שהתאמו במיוחד ללוחמה ימית, לוחמת קומנדו. לצוללות האלה התקינו מין תאים כאלה על הסיפון, ובתוך התאים היו חזירים, רכב תת ימי שיושבים בתוכו שני צוללים, מונע בעזרת סוללות, ויכול להתקרב, להיכנס, לחדור לתוך הנמל ולגרום לחבל באוניות.
חזיר היה כינוי החיבה של כלי השייט התת ימי, עליו רחבו לוחמי הקומנדו אל מטרותיהם. מעין צינור עבה וארוך, ועליו שני מושבים. בערכתי החזיר נמצא המדחף שדוחף אותו קדימה, ובחרטום מוקש מתברג, שהצוללים היו מפרקים מתחת למים ומצמידים לכלי השייט שאותו ביקשו להטביע. בצוללת, החזירים הוכסנו בתוך תאים אטומים שהותקנו על הסיפון, מהם יצאו אנשי הקומנדו לדרכם. הצוללת שירה הושקעה ב-1938, כשנה לפני המלחמה, וב-1940 טיבעה את המטרה הראשונה שלה, אוניית סוחר צרפתית. מפקד השירה הקפיד על כללי האתיקה של הלוחמה בים, והציל את 10 המלאכים ששהו על הסוחרת. בסוף אותה השנה עברה השירה שיפוץ, ושלושה תאי שיגור של חזירים הותקנו אליה. שתי תקיפות הקומנדו הראשונות של השירה, בנמל גיברלטר הבריטי, כשלו, אבל התקיפה השלישית זכתה להצלחה גדולה. לוחמי הקומנדו של השייטת העשירית הצליחו להטביע או לפגוע קשות בשש ספינות מלחמה ואוניות סוחר בתוך הנמל. מעודדים מההצלחה הגדולה הזו, שמו האיטלקים את עיניהם על מטרה גדולה הרבה יותר.
הימים היו ימי מלחמת העולם השנייה, 1941-42, הגרמנים כבר נלחמו בצפון אפריקה, כל המערכה, רצו להגיע לאלכסנדריה, וכבר בארץ כבר חששו מהרע מכל, חששו שהגרמנים יגיעו לכאן, החלנו כבר את תוכנית מצדה בקרמל, את הביצורים שהחלו לבנות בקרמל, עד היום יש את השרידים שלהם, שאמרו אם הגרמנים יגיעו לפה, אנחנו נתבצר על הקרמל וזה יהיה המעוז האחרון. וזה היה המצב. עכשיו, האנגלים כל כך חששו מהשייטת האיטלקית, לא היה להם מענה לזה. שנשארו להם עוד שתי אוניות מלחמה, אחרונות בים התיכון, הקווין אליזבת והווליאנט. מרוב חשש לאוניות האלה, הם הכביעו אותם בנמל אלכסנדריה. נמל אלכסנדריה נחשב, קודם כל הוא מאוד רחוק, בדרום מזרח הים התיכון, מאוד מוגן, היה מוגן עם מערכות הגנה, עם הידרופונים ועם רשתות, וגם מרוחק מאוד, והיה ברור להם ששם האוניות האלה בטוחות.
או כך האמינו הבריטים, בכל אופן. בשלושה בדצמבר 1941 עזבה השירה את נמל לספציה שבצפון איטליה והפליגה לאי לרוס שבים האיגה. שם בלרוס אספה השירה 10 לוחמי קומנדו מהשייטת העשירית שהגיעו בטיסה ויצאה לדרכה לנמל אלכסנדריה שבמצרים. בתשעה בדצמבר התקרבה השירה בחשאי אל פתח נמל אלכסנדריה ושלושה זוגות של לוחמי קומנדו רכובים על חזירים, אותם כלי שיט תתמימיים, יצאו לדרכם. נמל אלכסנדריה, כפי שציין הדוקטור גלילי, היה מוגן היטב. פתח הנמל היה מוקף בעמדות שמירה ותצפית, הוא היה חסום בשרשראות אבות מעל המים ורשתות רחבות מתחת למים, ואחת לזמן מה הייתה עוברת סירה שהשליחה למים פצצות עומק קטנות וקטלניות. ההגנות האלה גרמו למלאכים הבריטים להיות שעננים. בשבוע שלפני המתקפה זיהו תצפיתנים בריטים מטוסי צילום גרמנים חגים מעל אלכסנדריה, והמודיעין הבריטי העביר לספינות שבנמל התראה מפני תקיפה אפשרית. צוותי הספינות הבריטיות כונסו על הסיפונים, והקצינים תדרכו את החיילים לשמור על ערנות גבוהה. אבל זה לא עזר. אחד המלאכים הבריטים תיאר את התחושות בקרב הצוותים כך. ציטוט. התחושה בקרב החיילים הייתה שאין מה לדאוג. איך בשם השטן, הם, האיטלקים, חושבים שיצליחו לחדור לנמל כה מוגן כמו זה, ולעקוף את רשתות ההגנה בכניסה אליו. בנוסף, ניחמנו את עצמנו במחשבה עד כמה שהאיטלקים הם חיילים גרועים. בשעה 10 בערב כבר שכחנו מכל התדרוך הזה. סוף ציטוט. אבל לוחמי השייטת העשירית היו הכל חוץ מחיילים גרועים. למעשה, ההתקפה שתתואר מיד תוכיח שקרוב לוודאי שהם היו מבין הלוחמים המאומנים, המיומנים והאמיצים ביותר מבין כל הצבאות שהשתתפו במלחמה. לוחמי השייטת אכן נתקלו ברשתות ההגנה שבפתח הנמל, אבל המתינו. הסבלנות השתלמה. זמן מה לאחר מכן הורמו הרשתות כדי לאפשר לשלוש משחטות בריטיות לצאת מהנמל, והצוללנים ניצלו את ההזדמנות וחמקו פנימה. פצצות עומק שהוטלו במרחק של פחות מ-20 מטרים מהם זעזעו אותם, אבל לא שכנעו אותם לבטל את המשימה. הזוגות התפצלו, כל אחד לכיוון מטרתו. על אחד מהחזירים היו רחובים סגן לואיג'י דורנד דלפנה, ובן זוגו אמיליו ביאנקי. הם חדרו כשני קילומטרים לתוך הנמל עד שזיהו את מטרתם, המשחטת הבריטית וליאנט. דורנד וביאנקי התקרבו בחשאי אל הווליאנט, אך כשהיו כבר ממש בקרבתה, החלו העניינים להשתבש. כינוי החיבה שהוצמד לכלי השייט התת ימי, החזיר, לא היה מקרי. כלי השייט האלה היו ידועים בפחפחות שלהם, בריבוי התקלות ובקושי הגדול לשלוט בהם. תקלה במנוע החזיר של דורנד וביאנקי גרמה לו לשקוע עמוק מדי מתחת למים, והשניים נאבקו כדי להבריג החוצה את המוקש מהחרטום ולהצמיד אותו לדופן של הווליאנט. בשעה שניסה למקש את המשחטת, גילה דורנד לפתע שהוא לבד. תקלה במערכת החמצן של החזיר גרמה לביאנקי להתעלף ולצוף אל פני המים. דורנד ויתר על הניסיון להצמיד את המוקש של דופן הספינה, ובמקום זאת הניח אותו על הקרקעית שמתחתיה, בעומק שבו המוקש עדיין מסוגל להתפוצץ ולגרום לנזק. הוא כיוון את מנגנון ההפעלה של המוקש לשעה 6 בבוקר, ועלה לפני השטח לסייע לביאנקי המעולף. הוא גרר אותו לעבר החוף, שם לחדו אותם חיילים בריטים שסיירו במקום. דורנד וביאנקי הופרדו ונלקחו לחקירה. דורנד הושם בחדר בתוך הווליאנט, אותה הספינה שידע שעומדת להתפוצץ בתוך שעות מספר. חייל בריטי דובר איטלקית ניסה לדובב אותו, אבל דורנד לא אמר מילה. למזלו של הלוחם האיטלקי, הבריטים לא החרימו את שעון היד שלו. בשעה 5:50 לפנות בוקר, פצע דורנד את פיו לראשונה, וביקש מהמדובב לדבר עם מפקד הספינה. הקפטן הבריטי הגיע, ושם אמר לו דורנד שהספינה שלו עומדת להתפוצץ בעוד מספר דקות, ושכדאי לו להורות לכל המלאכים להתפנות. למרבה המזל, מפקד הספינה האמין לו. הזעקה כללית נשמעה בווליאנט, וכל אנשי הצוות ברחו ממנה במהירות. כולם חוץ מדורנד, שנותר כלו בתאו. בשעה היהודה התפוצץ המוקש, הווליאנט הזדעזע בפרעות, ודורנד הותח בעוצמה אל קיר מתכת. אשן סמיך מילא את החדר, אך דורנד הצליח לזחול החוצה. השומר כבר לא היה בעמדה שלו. דורנד טיפס אל הסיפון הראשי, בדיוק בזמן כדי לראות את אוניית המערכה קווין ויקטוריה, מתפוצצת ושוקעת לקרקעית הנמל. תוצאת פעילותם של חבריו לצוות. כל ששת אנשי הקומנדו האיטלקים נתפסו ונפלו בשבי הבריטי, אבל הפשיטה הנועזת על אלכסנדריה הייתה הצלחה אדירה ששינתה את מאזן הכוחות בים התיכון למשך חצי השנה הבאה. ללא שתי הספינות החשובות ביותר שלהם, הבריטים איבדו את השליטה בים, והאיטלקים העבירו בין מפריע שיירות אספקה מאירופה אל צפון אפריקה, שם לחמו בעלי בריתם הגרמנים. באותה השנה כינו האיטלקים את הים התיכון מארה נוסטרום, הים שלנו, אותו השם שנתנו הרומאים לים התיכון 2000 שנים קודם לכן. לוחמי השייטת העשירית זכו לאותות הצטיינות ולשבחים מהדיקטטור מוסליני, אבל אל תטעו בתחושה שהם לחמו למענו או למען רעיונותיו. ב-1943 חתם מלך איטליה, ויקטור אמנואל השני, על הסכם שביתת אש עם בעלות הברית, שממסגרתו עברה השליטה ברוב הצי האיטלקי לידי הבריטים והאמריקנים. רבים מאנשי השייטת החליטו להצטרף לאויביהם לשעבר בלחימה כנגד הנאצים. לואיג'י דורנד עצמו לקח חלק בפשיטת קומנדו איטלקית בריטית משותפת כנגד ספינות גרמניות בנמל לספציה. ב-1945 זכה דורנד בעיטור הגבורה הגבוה ביותר של בעלות הברית, ומי שהצמיד את המדליה לחזהו של הלוחם האיטלקי היה לא אחר ממפקדה של הווליאנט, אותה ספינה שפוצץ דורנד 3 שנים קודם לכן. גם צוותה של השירה, שהובילה באומץ רב את לוחמי הקומנדו ממש אל פתח נמל אלכסנדריה, זכו לכבוד מלכים ולאותות הצטיינות כששבה הצוללת לאיטליה. אבל מבלי שידעו זאת האיטלקים, הצלחתה הגדולה של השירה הייתה גם המאורה שזרה את זרעי חורבנה של הצוללת הזו. שאלתי מקודם, מדוע התקינו הבריטים את מערכת הגילוי המתקדמת נגד צוללות בנמל חיפה, אם הנמל החדש והקטן יחסית הזה היה רק שלישי בסדר החשיבות ביחס לנמלים הגדולים כנמל אלכסנדריה? אז עכשיו אתם יודעים את התשובה. אין אף מסמך בריטי רשמי שמאשר זאת, אבל סביר מאוד להניח, ולוחות הזמנים של המלחמה תומכים בהשערה הזו, שהתקנת מערכת גילוי הצוללות בחיפה היא תוצאה ישירה של הצלחת האיטלקים באלכסנדריה. הבריטים הבינו סוף סוף את גודל האיום שנשקף להם מהצוללות האיטלקיות ומאנשי הקומנדו הנועזים של השייטת העשירית, והחליטו להתקין את מערכת גילוי הצוללות שלהם, המערכת המתקדמת ביותר בעולם אז, גם בנמל חיפה. לרוע מזלה של השירה, נמל חיפה עתיד היה להיות יעד התקיפה הבא שלה. בפרק הבא של עושים היסטוריה נשמע על מבצע התקיפה של השירה על נמל חיפה.
בדרך כלל השייט השגרתי זה על פני המים. רק כשמתקרבים לנמל, לטווח ביטחון, יורדים מתחת לפני המים. הם כנראה שזיהה אותם איזשהו מטוס, הבריטים כבר היו בכוננות, בגלל השדר הזה שהם פיינחו. הם הכריזו על מצב חירום והאיטלקים לא ידעו את זה.
נשמע גם על הקרב המר במפרץ חיפה.
אני בקושי הצלחתי לצאת משם. אז בתוך פאניקה של פיצוץ ואשן ומים וזה, זה כמעט מישן אימפוסיבל לצאת.
מלכודת מוות.
מלכודת מוות. ושם גם מצאנו את רוב הגוויות.
ועל ניסיונותיו של דוקטור אהוד גלילי להשיב את כבודם האבוד של הלוחמים האיטלקים כנגד התנגדותה של ממשלת איטליה.
אנחנו אנשי חיל הים, ולא היינו לו... מכירים את הדברים ומכבדים את הדברים, אבל עלולים לצלול שם כל מיני דייגים, ולהתחיל להוציא את העצמות ואת הגולגלות, ולשים את זה כמזכרת על הטלוויזיה, וזה יהיה מאוד לא נעים.
כל זאת ועוד בפרק הבא. משימתה האחרונה של הצוללת שירה. חלק ב'. זהו, עד כאן. תודה רבה לדוקטור אהוד גליל. בקור בדף של הפרק הזה באתר של ranlevin.com כדי לראות תמונות של כבלי המתכת והבונקרים שסיפרתי להם בפרק, ותמצאו שם גם קישורים לכתבות ומאמרים שכתב דוקטור גלילי על סיפורה של השירה. מיד נמשיך אל מספר עדכונים, אבל ראשית, חסות קצרה. סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות. לכל אחד מאיתנו, לי, לכם, להורים, לסבא ולסבתא, יש סיפור אישי, אנושי ומרתק, עם רגעים נהדרים, רגעים קשים, הצלחות אדירות וכישלונות כואבים. זה לא רק ההיסטוריה האישית שלנו, זו גם ההיסטוריה המשפחתית, כזו שהיינו רוצים להעביר לדורות הבאים. בשביל זה אנחנו פה. אני וצוות עושים היסטוריה נהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לפודקאסט דוקומנטרי מרתק עם הפקה מושקעת ואיכותית בעברית וגם באנגלית, מתנה מכם לדורות הבאים. בקרו באתר שלנו familysounds.co.il. סיפור משפחתי. בזמן שאתם מאזינים לפרק הזה, אני כנראה כבר נמצא בחוץ לארץ, בסבב הרצאות בארצות הברית, אז אין לי הרבה עדכונים מעניינים לתת לכם. אני רק אזכיר שלפני מספר שבועות עלה לאוויר ערוץ הפודקאסטים של הטלוויזיה החינוכית, ובו שני פודקאסטים שהפקנו אנחנו בפודקאסט ישראל. הראשון הוא האוניברסיטה הקטנה של המדעים, שקטעים ממנו שמעתם בפרק הקודם, פודקאסט של פרקים קצרים וכלילים שמבוסס על ספר שכתבתי באותו השם. השני הוא מלחמת העולם השנייה, שאותו מגיש יובל מלכי מקטעים בהיסטוריה. באתר של עושים היסטוריה, תחת פודקאסטים נוספים, בתפריט העליון, תמצאו קישורים לשתי התוכניות הללו, וכל הפרקים של האוניברסיטה הקטנה של המדעים עלו לאוויר פחות או יותר בבת אחת, אז אתם יכולים ממש להאזין להם בהאזנת בינג'. מספר מאזינים חדשים שאלו אותי לאחרונה, איך אפשר להאזין לפודקאסט בנוחות במכשירי אנדרואיד. אז אולי זו הזדמנות טובה לומר על זה כמה מילים. אני לא זוכר אם הקדשתי לזה הסבר באחד הפרקים הקודמים, אז אני מתנצל, אם כן. בכל מקרה, בסוף אתן טיפ קטן שאולי יעזור גם למאזינים יותר ותיקים. הדרך הפשוטה ביותר להאזין לפודקאסט דרך הטלפון היא לפתוח את הדפדפן, לגלוש לאתר התוכנית ולהאזין דרך הנגן שבדרך כלל אפשר למצוא בכל אתר פודקאסט. זה קל ופשוט, אבל מאוד לא נוח. הבעיה הגדולה היא שאם הפסקת להקשיב באמצע פרק, קשה לחזור אל אותה נקודה בדיוק. ובעיה נוספת היא שבדרך כלל ממשק המשתמש באתרים לא ממש נוח לגולשים מהנייד. הכפתורים של הנגנים קטנים מדי וכו'. בעיה שלישית היא איך אתה יודע שיצא הפרק בכלל. אז האפשרות הבאה היא להוריד את האפליקציה היהודית של התוכנית. גם לנו יש את אפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. היתרון כאן שהממשק נוח יותר, וגם האפליקציה מקפיצה נוטיפיקציה בכל פעם שיוצא פרק חדש באחד מהפודקאסטים של הרשת. החיסרון הוא שברוב המקרים, וגם לצערי במקרה שלנו, האפליקציה היהודית הזו לא ממש מתוחכמת, וחסרים בה המון תכונות שמקלות את החיים למאזין. למשל, היכולת להאזין לפרק במהירות כפולה, שזה יכול להיות מאוד שימושי לפעמים. בנוסף, מי שמאזין לכמה פודקאסטים שונים צריך להוריד כמה אפליקציות נפרדות, וזה ממש לא נוח. אז האפשרות השלישית והמתקדמת ביותר היא להוריד אפליקציה יהודית לפודקאסטים. יש כאלה לא מעט באנדרואיד, למשל אוברקאסט, פוקטקאסט ופודקאסט אדיקט. יש עוד לא מעט. רובן חינמיות. האפליקציות האלה מציעות עושר אדיר של פיצ'רים שמאזינים אדוקים של פודקאסטים פשוט לא יכולים בלעדיהן. רשימות ניגון, הגברת ווליום אוטומטית ועוד ועוד ועוד. החיסרון שלהן גם ברור, המון כפתורים והמון אפשרויות מבלבלות ויש עקומת לימוד מסוימת. רוב האפליקציות הללו מציעות מנוע חיפוש מובנה. כדי להירשם לעושים תנ"ך למשל, צריך רק לחפש עושים תנ"ך וללחוץ על סאבסקרייב. אם לא הצלחתי למצוא פודקאסט, האפשרות הבאה היא להשתמש בקישור ה-RSS שלו. חדי העין הבחינו שבאתר שלנו יש קישורי RSS נפרדים לכל אחד מהפודקאסטים. מעתיקים את הקישורים האלה ומזינים אותם לתוך האפליקציה, ועכשיו אתם רשומים. תקבלו נוטיפיקציה על כל פרק שיוצא, תוכלו לסדר את הפרקים ברשימות השמעה ולהמשיך להאזין מהנקודה שבה הפסקתם. אלה הן שלושת הדרכים להאזין לפודקאסטים באנדרואיד. הבטחתי לכם גם טיפ קטן, אז הנה עצה שימושית למי שמאזינים לפודקאסטים דרך הטלפון בזמן נסיעה, אבל דרך הרמקול של המכשיר ולא באמצעות חיבור למערכת השמע של הרכב. אם תשימו את הטלפון על הדשבורד צמוד לשמשה הקדמית, ממש בחיבור בין הזכוכית לפלסטיק של הדשבורד, תקבלו הגברה לא מבוטלת של הרמקול של הטלפון, כשגלי הקול הניתזים מהזכוכית יבואו בחזרה אליכם. במקרים של פודקאסטים שבהם עוצמת הקול נמוכה, זה ממש יכול לעזור. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, אנא עזרו לנו להביא מפרסמים ונותני חסות לתוכנית. אני גם אזכיר לכם את סיפור משפחתי, השירות שאנחנו מציעים למשפחות שרוצות לשמר זיכרון משפחתי חשוב. למשל, הסיפור של סבא במלחמה, או קורותיו של העסק המשפחתי וכו', ולשמר אותו כפודקאסט אודיו מרתק ומרגש. עד היום עשינו בפודקאסט ישראל למעלה מ-30 סיפורים משפחתיים שכאלה, וכולם ללא יוצא מן הכלל אפשר היה להרגיש את ההתרגשות וההתפעמות של המשפחה מהתוצאה הסופית. זהו ממש נכס משפחתי שיעבור בין הדורות עשרות שנים קדימה. אם אתם מעוניינים בפרטים נוספים, אנא פנו אליי, ran@ranlevi.com. עושים היסטוריה, הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, שרה סילבצקי על השיווק, עינב לנדה על המחירות, נתן פוזניאק על התחקיר, דני תימור הוא המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics!